שלום, אנחנו אחרי ההתרוממות והעלייה של החגים בעזרת השם. ומתוך זה אנחנו ממשיכים בעבודה, בקניין ה... יומיומי של כל הדברים הגדולים שחשבנו עליהם, התפללנו עליהם ושמחנו בהם. וכשאנחנו קוראים בסוף הפרשה הקודמת, אנחנו רואים מין שבר מוחלט באופן פשוט, גם אצל ריבונו של עולם, כפי שהפסוקים אומרים. פשיטת רגל של כל הבריאה, כל התוכנית הגדולה הזאת של לעשות אדם בצלם אלוקים, עם כל המשמעות הגדולה של זה, כל זה יורד לטמיון בעקבות החטאים השונים. ו... הקדוש ברוך הוא מתנחם כביכול על מה שעשה, והוא גוזר את התוכנית של של המבול. ובכל זאת, אחר כך, אחרי החורבן הזה של המבול, העולם ממשיך ונחרטת ברית. ננסה לראות בעקבות הפסוקים, בעקבות הפרשנים, כיצד הדברים האלה מדריכים אותנו, ומה המבט האמוני שאנחנו צריכים לבנות בנו כתוצאה מהדברים האלה. אז נקרא את הפסוקים ביחד בסעיף אחת. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. לעומת, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כל מה שהוא עושה זה טוב. התגמול של האדם בארץ זה רק רע כל היום, זה הפוך לגמרי. אז לא פלא, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. שהביטויים האלה, הם, כשתופסים אותם בקטנותם, בהגשמתם, הם נראים קשה מאוד, לכן כל הפרשנים, מרש"י ואילך, מתייחסים לזה. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. רש"י מביא, שגם גם בהמה, גם רמס, גם עוף השמיים, כל אלה נמחים בעקבות זאת שהדמות המרכזית שמרכזת את כל החיים בעולם, והיא יכולה להעלות אותם או להוריד אותם, בעקבות העובדה הזאת שהדמות הזאת פה לא הצליחה, אז כל הבריאה כולה נידונה במחייה. אבל לעומת כל זה, ונוח מצא חן בעיני אדוני. אז הרב אבן עזרא בסעיף 2 כותב, וינחם השם. ידוע כי לא אדם הוא להינחם. ריבונו של עולם, הוא חלילה, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואין לו את השינויים של בני אדם, קרוצי חומר. אז מה פירוש וינחם השם? רק, אלא, דיברה תורה כלשון בני אדם. כי המשחית את מה שעשה, יראה שניחם. כלומר, הואיל... וכאשר בן אדם מחליט להשחית את התוכנית שלו, את המפעל שלו, וברור שכשהוא משחית זה משום שהוא החליט שצריך לעשות התחלה מחודשת, אז גם אצל הקדוש ברוך הוא דיברה תורה כנשום בני אדם והינחם השם. אבל בעצם זה לא שהקדוש ברוך הוא מתנחם, אלא המציאות עוברת כאן שינוי מחודש, ולצורך השינוי צריך להחריב את הישר. גם אצל בן אדם קודם כל הוא, כלומר, כשאתה רואה שהוא משחית, אתה מבין שהוא קודם התנחם, אבל גם בן אדם קודם כל מתנחם. אדם מוכר באיזשהו חנות, ופתאום הוא מחליט, על ידי שהתייעץ וכו', צריך עכשיו לשפץ ולעשות משהו, פנים חדשות. אז ברור, קודם כל הוא מתנחם על מה שהיה, הוא אומר לו, זה לא מספיק טוב, אפשר לחדש. ואז הוא, אז לכן הסדר הוא נכון. ממשיך הרב אבן עזרא, וטעם ויתעצב אל ליבו, שגם זה מעורר שאלה, לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא, המידות האלה ודאי לא עצב. הוא אומר, הפך ישמח השם במעשיו. כאשר יהי כבוד השם לעולם, אז ישמח השם במעשיו. אבל כאשר כל הבריאה היא הפוכה, אז זה נראה ויתעצב. אנחנו קוראים לזה ויתעצב. כי טוב בעיניו שיקבלו נבראיו חסדיו. זאת אומרת, המגמה האלוקית, הרצון האלוקי, להיטיב לבריאה, כשזה יוצא לפועל, אנחנו מכנים את זה בקוד, במילה, ישמח השם במעשיו. ריבונו של עולם שמח שתוכניתו להיטיב לנו יוצאת אל הפועל. אבל לא שייך אצלו שמחה. אבל זה תיאור שלנו, של הנהגתו, אותנו. לכן הפך זה, זה ויתעצב אל ליבו. גם הרד"ק מתייחס לעניין, הוא מוסיף עוד כמה דברים. סעיף 3. וינחם השם. מה שאמר וינחם, דיברה תורה כלשון בני אדם. כי על דרך האמת, לא אדם הוא הקדוש ברוך הוא להינחם, כי אין בו שינוי חפץ, יתברך ויתעלה. ויתעצב על ליבו, זהו גם כן דרך משל. כי אין לפניו על דרך האמת לא שמחה ולא יצבון ולא ישתנה ממידה למידה. והפך, ויתעצב, ישמח השם במעשיו. והכל דרך משל. כי כמו שהאדם שמח על הדבר שישר בעיניו, והתעצב על הדבר הרע בעיניו. כן, היה סיפור בתורה על האל יתברך, והיא על דרך העברה, והשמחה והיצבון באדם הוא בלב, לפיכך אמר דרך משל על האל יתברך, אל ליבו. ודאי שאין לקדוש ברוך הוא לב, אז גם אין עצב בלב, וגם אין שמחה בלב. אבל כאן התורה מתארת את השגחת השם על הבריאה, והיא מתוארת בלשון בני אדם במילים האלה. והרד"ק מסיים בדיוק. כתוב, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ. לכאורה, ברור שאיפה האדם נמצא. על המאדים, על הירח. האדם הוא בארץ. אם המילה הזאת לא הייתה כתובה, גם כן, הכל היה בסדר. וינחם השם, כי עשה את האדם. לומד מכך הרד"ק. ומה שאמר בארץ, כי ידוע הוא כי בארץ עשה את האדם. זאת שאלתו. אלא רצה לומר, בארץ, מעורב בתולדות הארץ, נוטה אחר בניין גופו, שהוא כולו ארצי. ולא כן דמות האדם העליוני. שהוא בצלם אלוהים. לפיכך לא ניחם על נוח ועל כיוצא בו. כלומר, ריבונו של עולם מתבונן ורוצה כביכול לשפר את הבריאה, לחזק אותה. המציאות הזו שהאדם מורכב מעליונים ומתחתונים, כפי שרש"י כתב בפרשה הקודמת, היא מציאות מאוד מורכבת ומסוכנת. והקדוש ברוך הוא רואה שכאשר נמשך האדם אחרי הצד הארצי שלו, אז הוא גורם לעצמו חורבן ולעולם כולו. את הנקודה הזאת של ההימשכות של האדם אחרי הארציות, הקדוש ברוך הוא משפר בפרשה שלנו. זאת הנקודה שצריך התיקון. האדם מורכב מנשמה, מן העליונים, ומגשמיות מן התחתונים. ובבחירה החופשית, אף על פי שהיה פה 50%, האדם נכשל, האנושות נכשלה. איך עוזרים לאנושות לא להיכשל שוב? זו הפרשה שלנו. גם החזקוני כותב בסעיף 4. כי ניחמתי כי עשיתים, מאחר כי רבה רעת האדם. אבל כשהן עושים רצונו של מקום, לא ישאל ויחזב ובן אדם ויתנחם. תלגו שתי שורות, הוא כותב, החזרה באה מאיתם. כלומר, תשובתו של החזקוני, בקושי הזה של הביטוי וינחם השם, אומר החזקוני כמעט מפורש, זה לא השם חוזר בו. החזרה היא מאיתם. כלומר, התוכנית האלוקית היא כמובן שלמה. היא לא יכולה חלילה להיות פגומה, כי לא שייך אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה. לכן, מה שכתוב, לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם, ריבונו של עולם, הוא לא איש, הוא לא בן אדם. אז אצלו מילה זה מילה, ותוכנית זה תוכנית, ובוודאי תוכנית הבריאה, אין אצל הקדוש ברוך הוא חזרה. הבג, הפשלה היא של המציאות. החזרה היא, הקלקול הוא בנו, באנושות. וכך אומר הרש"ר הירש בסעיף 5, יש התמהים על הנאמר כאן שהשם שינה את דעתו. הוא מקשים מהפסוק, לא ישאל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. אך נראה שיש להבדיל בין הינחם והתנחם. הינחם הוא שינוי דעת האדם מחמת סיבות שמחוץ לו. כך נאמר על שאול, ניחמתי, על אף שהשם הנה את שאול למלך. הוא פסק מלהיות ראוי לכתר. וכאשר חל שינוי בשאול, חל שינוי גם במינוי של השם. לכן מצאנו להפך, וינחם השם על הרעה. אולם אדם משנה את דעתו גם מצד חשבונותיו שלו, ללא גורם חיצוני. הווה אומר שהוא מתנחם. לכן אמר על השם לא ישאל ויחזב, ובן אדם ויתנחם. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא מצידו אין שינוי. אבל בהנהגתו אותנו, ההנהגה מתייחסת כלפינו, היא מנהיגה אותנו, אז שינוי בנו הוא מעורר שינוי בהשגחה. זה לא שינוי בו. שוב, מבחינת התוכנית האלוקית ודאי תתממש. יש איזה כשל שיצא אל הפועל באנושות. אז התוכנית האלוקית עכשיו תתקן את הכשל הזה. התיקון שהקדוש ברוך הוא בחר בו זה החורבן של העולם על ידי המבול. וכפי שנקרא בהמשך, בנביא ישעיהו, זאת ההפטרה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת, חלילה לנו לחשוב שזאת המלצה לתיקונים עתידיים. הקדוש ברוך הוא נשבע שזה תיקון חד פעמי. וזה תיקון רדיקלי מאוד, שאנחנו צריכים להבין מה הוא שינה במציאות, איך הוא שיפר, איך הוא תיקן, שיותר לא תהיה אפשרות כזאת של וינחם השם. האם יש איזו זכות? כתוב בפסוקים שיש לו, זכויות רוחניות, איש צדיק תמים היה, הוא מצא חן בעיני השם. לפי מה שלמדנו ברד"ק, כנראה הוא הוציא לפועל חלק מסוים של דמות צלם אלוקים. הרד"ק כותב מפורש, לפיכך לא ניחם על נוח. כלומר, שוב, הכשל הוא כשהאדם הוא נמשך אחרי הארץ. נוח כנראה יש לו נאמנות לצלם אלוקים שבו, והוא רוחני. ולכן התוכנית נשמרת, יוצאת אל הפועל דרכו. כן. כן, פעמיים, כן, כן. יש צלם אלוקים, זה ברור. והוא כנראה חי לפי הצלם אלוקים, לכן הוא אדם רגוע, לכן הוא נוח, לכן הוא צדיק תמים. בואו נקרא בסעיף 6 דברים.
במדרש כתוב שאפילו החיות השחיתו את דרכם.
כן.
איך זה מסתדר עם האדם שהשחית את דרכו? הרי הם לא חתמו לחברה.
אז הנפש החיים כותב שלפי דעתו, מה שהאדם עשוי בצלם אלוקים, אלוקים זה כוחות. כפי שאנחנו מכוונים כשמוציאים את שם אלוקים לעומת שם הוויה, אנחנו כשאומרים אלוקים מכוונים לבעל הכוחות. כשאומרים שם הוויה, אנחנו מכוונים שהוא מקור הכל, היה הווה ויהיה. אבל אלוקים זה בעל הכוחות. אומר נפש החיים, האדם עשוי בצלם אלוקים, פירוש הדבר, ניתנה לו שליטה על הכוחות במציאות. זה נקרא צלם אלוקים. כמו שהשם שולט, כך השם חלק את השליטה הזאת יחד עם האדם, וכשהאדם מתרומם, הוא מרים את כל המציאות. וכשהוא נופל, הוא מפיל את כל המציאות. לכן, יש השלכה ישירה בין ההתנהגות שלנו להתנהגות של הבהמות והחיות. וכשאנחנו נתקן את דרכנו, אנחנו מובטחים לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. על מי מדובר שמה? על נמר, על אריה, על הבהמות הטורפות. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם. אז יש לנו השפעה ישירה ועקיפה על כל המציאות. אומר הרב סעודה בסעיף 6. חורבן עולם זה בא דווקא מתוך רצונו של הבורא בקיומו ובבניינו, בהתעלותו ובתיקונו. זה לא שהקדוש ברוך הוא כועס והופך את הקערה. לא. הוא באמת לא חוזר בו. הוא ממשיך להאמין בעולם שהוא ברא. ואיך לא יאמין בו? הרי הטוב האלוקי הוא זה שנמסך בתוך הבריאה. ולכן ריבונו של עולם רוצה בעולם, אבל הוא רוצה לתקן אותו. דווקא מתוך חורבן זה הלך ונשתכלל העולם. בבירור ערך האדם בכלל, בכריתת ברית שמיים לקיום העולם. ובהבחנת חלקי האנושות למעלותיהם. כלומר, מה שמשתנה בעקבות המבול, זאת ההכרה של בני האדם במעלתם ובאחריותם. אם קודם לכן חיה האנושות בהפקרות, והאדם נמשך אחרי יצרי תאוותיו הבהמיים החומריים, ללא רסן, ללא אחריות, עכשיו הוא ראה מה התוצאות של חיים מופקרים. ועכשיו הוא התעורר להבין מה זה אדם. והאנושות מובטחת שכשבני אדם יכירו בצלם אלוקים שנמצא בהם בכל מקרה, חביב אדם שנברא בצלם, זאת עובדה. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוקים, כשהוא יודע, כשהוא מודע לזה שהוא בצלם אלוקים. כאשר אחרי המבול בני אדם מודעים לאחריותם, הם כבר ייקחו אחריות רצינית, והעולם לא יחרב פעם שנייה. כן.
כל מי שהיה צריך תיקון מושמד במבול.
כן.
אז כאילו, אז במה הוא מתקן? הוא כבר היה מתוקן, ואחרי זה הוא ממשיך. כאילו, אז הוא כבר היה בסדר. אז במה האנושות מתקנת בזה שנוח היה היחידי שהיה בסדר? אז הוא פשוט ממשיך. כאילו, זה לא מתקן, זה סתם כאילו מוכחד. ומי שהיה בסדר, אז הוא ממשיך.
יכול להיות שלא נוח הוא זה שמתקן את האנושות. יש בחז"ל על הביטוי בנביא, כי מי נוח זאת לי, המבול נקרא מי נוח. כלומר, אחריות היא עליו. כי נוח, לעומת אברהם אבינו, הוא לא הלך וקרב את כולם תחת כנפי השכינה. יש לו אחריות. מכל מקום, הצלם אלוקים נשמר בו. התיקון הוא נעשה בצורה ממילאית, איטית, וכמו שחז"ל אומרים בגיטין מ"ג, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם תחילה. עצם זה שהאנושות נכשלה, אבל היא רואה את הטבע של נוח, היא לבד תעשה את החשבון. לא שנוח מתקן את כולם, אבל ריבונו של עולם, בעצם המציאות הזאת, הוא מראה לאנושות, אתם עושים לעצמכם חורבן. אל תתייאשו, כי יש תיבת נוח. יש אפשרות של הצלה. אז כנסו אל התיבה, כנסו אל עצמכם, כנסו אל פנימיותכם, תגלו שמה שאתם עשויים בצלם אלוקים, ואתם לא אדם בארץ. אתם שייכים לשמימיות הרוחנית שמתגלה בארץ, והיא זו שתקדש את הארץ וכו'. נמשיך. השם, אנחנו בסעיף 6, שורה רביעית. השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. זה ביטוי מאוד מיוחד, השם למבול ישב. כלומר, לפני כן, הכל בדינמיקה. עכשיו, השם למבול ישב, הוא מתיישב. כלומר, כמו מלך שיושב, מלכותו מתבססת יותר. וישב השם מלך לעולם. מתוך המבול, חורבנו כישלונו של העולם הגדול, באה עמידה על ערכו האלוקי של האדם. המקריב לריח ניחוח להשם, המכשר את תופעת איסור הרציחה. אז כתובים פה כמה דברים. יש פה זכות של נוח, שמה הוא עושה כשהוא יוצא מהתיבה? הוא מבין שאם השם אמר לו להביא מן הבהמות הטהורות שבעה, צריך להקריב. מה זה להקריב? להקריב, לעשות ריח ניחוח להשם, זה אומר, האדם הוא לא בארץ, האדם הוא קשור לשמיים. וזה התיקון. זה מה שהוא מראה לאנושות. צריך להיות קרוב אל ריבונו של עולם, ואפשר להיות קרוב אל ריבונו של עולם. ואז, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. איסור רציחה. מה זה קשור עכשיו לעניין? אז נכון, מה שהשחית את האנושות זה שהשחית כל בשר, והשחתה זה גם לשון רציחה. כשבני אדם רוצחים, אות הוא שהם לא מבינים שיש צלם אלוקים. אם היית מבין שיש צלם אלוקים, לא היית פוגע במישהו. האפשרות להכחיד אדם, זה פשוט כי אתה לא מעריך מה שיש בו. ואתה גם לא מעריך מתוך זה את עצמך. לכן עכשיו, כאשר המציאות מתרוממת, מופיע איסור רציחה. עכשיו זה רלוונטי. זה היה אמור להיות טבוע. אבל האדם נמשך אחרי הארץ, ועכשיו הוא כבר מקריב קורבנות להשם, אז אוטומטית האיסור הזה מופיע בכל תוקפו, אסור לרצוח. רציחת האדם היא החרבת בעל צלם אלוקים שבבריאה. וממילא החרבת הבריאה כולה, העולה בילויו של האדם ויורדת בירידתו. אבל יש פה עוד חיזוק על חיזוק. כהמשך לגילוי ערך האדם ומניעת הפגיעה בו, שהיא כאמור פגיעה בעיקרו של עולם, מתחדשת ברית השם עם הבריאה לעד לעולם. חוק נתן ולא יעבור. ברית שאינה תלויה באדם כלל, כי לא האדם קראת אותה, אלא ברית של מעלה היא, שאין בה שינוי, כי לא איש אל ויחזב ובין אדם ויתנחם. הנה הפסוק, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ. ברית שתתקיים אפילו עת יעלה במחשבה לפניו להביא חושך ואבדון לעולם. ריבונו של עולם מחזק את הבריאה על ידי שהוא מתחייב, ותמיד ברית השם היא מצידו. לא כתוב בשום מקום שאנחנו כורתים ברית עם השם. תמיד ברית היא מהשם אלינו. זאת יצירת מציאות שמעכשיו בני אדם, מתוך כל הטראומה שהאנושות עברה ומתוך הסדרים החדשים, בני אדם יכירו במעלתם. וזו הברית לקיום העולם. ברית זו מתגלה בקשת בענן. וזה שוב תמך נוסף לעניין. הענן בו הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את הר המוריה, כאומרם זל וירא את המקום מרחוק. ראה ענן קשור על ההר. הענן בו שוכן השם, ככתוב, השם אמר לשכון בערפל. בו נגלה השם על הר סיני. בו הוליך את העם במדבר. ברית עולם בין שמיים לארץ. שלא ימותו עוד מוסדותיה, והייתה הקשת בענן. רבי צבודה שם את הדגש על הענן. וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. והברית הזו היא יוצאת אל הפועל בצורה המלאה שלה בבחירת השם בישראל. כי עד עכשיו, עד לפרשה שלנו, בני אדם חיים את הצד האישי, הפרטי שלהם. ולצד הזה יש בחירה חופשית. כי כך ייסד הקדוש ברוך הוא את עולמו. מהות האדם זו הבחירה. אחרת, למה באנו לכאן? אבל ריבונו של עולם בוחר בעם ישראל. והבחירה בעם ישראל היא מחזקת את הברית הזו של העולם כביטויו של האור החיים הקדוש, אשרי עולם שאומה זו בתוכו. ריבונו של עולם קוראת ברית וחרות עמו הברית עם אברהם אבינו ועם עם ישראל לדורות, ברית שהיא בעצם חוק של מין חברת הגנה כזאת לצלם אלוקי. לפעמים צריכים חברה שתגן על מציאות מסוכנת. ההגנה לצלם אלוקים מופיעה בצורה בטוחה, מובטחת, בעם ישראל. כפי שכתוב בהפטרה בסעיף 7. אומר הנביא ישעיה, ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. כל המציאות הקשה והנוראה של הגלות, זה רגע. זה הסתרת פנים לרגע. זה רגע מאוד משמעותי, מאוד כואב. אבל ביחס לחסד האלוקי, צריך פרופורציות, זה רק רגע. כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. יש פה בפסוק השוואה בין שני גורמים. הגורם הראשון בתחילת הפסוק, שבועת השם, שלא יהיה עוד יותר מבול, והגורם השני, שהוא שווה לו, כן נשבעתי ביחס לעם ישראל, מקצוף עלייך ומגאור בך. אומר המלבים בסעיף 8, בביאור הפסוק, פסוק ט', כי מי נוח זאת לי, אומר, כמו שנשבעתי במי נוח, שלא אבי מבול העולם, כי חסתי על העולם כולו שלא יובד, כי העולם חשוב לקדוש ברוך, והוא יודע מה טמון בעולם. אז כן, את, כנסת ישראל, חשובה בעיניי כמו כלל העולם. הלב של העולם, המוח של העולם, הנשמה של העולם. והאפשרות שקצוף עלייך, היא קשה בעיניי, כאילו הבאתי מבול מים לשחט כל בשר. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תבינו מה הערך שלכם. כעס עליכם זה כמו השחטת העולם, כי אתם הנשמה של העולם. ולכן, מה כלול בשבועה האלוקית? אומר הפסוק הבא, פסוק י', כי הערים ימושו, והגבעות תמותנה, כלומר, אפילו עם החוקים שלא משתנים, חוקי הטבע, אם הם כאילו השתנו, אבל יש חוק יותר חזק מכל החוקים. וחסדי, מיתך לא ימוש. וברית שלומי, לא תמות, לא תתמוטט, אמר מרחמך השם. ולמה באמת? הברית עם ישראל לא תתמוטט. אומר המלבים, שהוא, כל הפירוש שלו פה נפלא, אבל אנחנו צריכים לקצר בגלל השעון. בסוף שורה 13, הוא כותב, כי כן ברית השלום הזה, ברית שלומי עם ישראל, הברית אינה נסמכת על זכות ישראל, רק על חסדי השם. לכן, בשורה 16, אבל אחר שחסד השם לא ימוש מאיתם, כי החסד הוא דבר תמידי, כי הוא לא תלוי במעשה העם וצדקתם, אז אינו משתנה גם כן בהשתנות מעשיהם, ובהכרח גם ברית שלומי הנסמך על החסדים האלה לא תמות, לא תתמוטט. כלומר, הברית האלוקית איתנו היא לא תלויה במעשים. זה כבר למדנו בפרשת בראשית ופרשת נוח. שאם ההשגחה האלוקית היא תלויה במעשים, אז כשאדם נופל, הוא מפיל, הוא מחריב את כל העולם כולו. אבל אחר כך נחרטת ברית לאנושות כללה, בכללה, וללב שלה, זה לישראל, שהקשר לא יהיה בנוי על הזכויות, אלא על חסד השם. חסד השם אין בו שינוי. כך גם הנהגה עם ישראל ומתוך זה עם העולם כולו, הנהגה הזו לא תשתנה. וכך מסביר הגאון מווילנה את מה שאנחנו אומרים בנשמת כל חי. אנחנו אומרים, עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך, ואל תיתשנו השם אלוקינו לנצח. אומר הגר"א, אפשר לבאר שהביטוי ואל תיתשנו השם אלוקינו לנצח איננו רק תפילה ובקשה, אלא הבטחה. אנחנו מובטחים שאתה לא תיטוש אותנו לנצח. למה? כי עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. כלומר, אם עד הנה אנחנו קיימים בזכות הזכויות שיש בנו, שיש לנו, אז מי אמר שזה ימשיך? מי אמר שהבנים אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, והם יקבלו את זכות אבות, את ההגנה הזאת? אבל אומר הגאון, לא כך. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. והרי רחמך וחסדיך הם נצחיים. לכן אנחנו מובטחים, כך אומר הגר"א בביאורו למשלי, ואל תיתשנו השם אלוקינו לנצח. אז אנחנו, כשקוראים את הפרשה הזאת, אנחנו בעצם צריכים להעמיק עד כדי שנוכל לשנות את המצב רוח שלנו ושל העולם כולו. אם אנחנו מתחילים את הפרשה בחורבן וייאוש לכאורה, וויינחם השם ויתעצב אל ליבו, הרי שאנחנו צריכים לצאת מחוזקים, משום שאנחנו מרוויחים מהחורבן ומהכישלון הזה, כי ודאי יד השם רק נטויה על עולמו לטובה, ואנחנו יוצאים עם ברית, עם קשת בענן, ועם הבטחה אלוקית שחסדו לא ימוש וברית שלמה לא תמות מעתה ועד עולם. שלום.